הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו יריב ראוי בהגשת דוקטור אדם קלין אורון.
כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. אני דוקטור אדם קלין אורון, ותודה על ההזנה ליריב ראוי, פודקאסט מבית 103 FM במכון ון ליר בירושלים. בכל פרק שני יריבים או יריבות יסתכלו על סוגיה כלשהי מזוויות שונות, מבלי להסתיר את חילוקי הדעות, אבל מתוך כבוד הדדי. היום נדבר על חילוניות ועל היחס הראוי בינה לבין דתיות בישראל. למרות שכמעט בכל סקר, אנשים שמזדהים כחילונים הם קבוצת הרוב בישראל, בשנים האחרונות נדמה שהזהות הזאת נמצאת במתקפה מכל הצדדים. האם הגיע הזמן שהחילונים יפסיקו להיות ממלכתיים ויתחילו לחשוב על עצמם כעל מגזר ולדאוג לאינטרסים של עצמם? או שאולי הדתיים בישראל מושפעים ומעוצבים על ידי תפיסות חילוניות? מה זה פוסט-חילוניות ולמה זה מושג שחשוב להכיר כדי להבין את העולם כיום? בפרק הזה נחשוב על מה זה חילוניות ואיך ראוי להיות חילוני ביחד עם שני היריבים הראויים שלנו. דוקטור יוכי פישר, המשנה לראש מכון ון ליר וראש תמת קדושה, דת וחילון במכון, ודוקטור רם פרומן, מייסד ויושב ראש הפורום החילוני. שלום רם.
אהלן.
שלום יוכי.
היי.
אנחנו נתחיל כרגיל בדקה שבה כל אחד מכם יציג את הסוגיה מהזווית שלו. אז יוכי, את רוצה להתחיל?
כן, תודה. אנחנו בעידן שהגיע הזמן לחשוב שוב על חילוניות, וזה מאוד דחוף לחשוב על חילוניות, ויש צורך להבין אותה מחדש, אבל יש לנו בעיה גדולה. והבעיה הגדולה שלנו היא להגדיר מהי חילוניות. ככל שננסה להגדיר יותר, ככל שננסה לתת יותר חוקים וכללים, ומה כן ומה לא, אנחנו עוד יותר מסתבכים. ואני חושבת שפה נמצאת נקודת המחלוקת אולי, או השאלות שיעלו בין רם וביני. כל החילוניות, אין חילוניות אחת, כל החילוניות שקיימות בעולם ושהיו קיימות בעולם, הן חילוניות שנבנו על סמך דתות מסוימות. ויש להן את האופי הנגטיבי של הדת שעליה הן נבנו. ולכן הן נמצאות בדיאלוג כל הזמן עם הדת. להגיד מה זה חילוניות ניטרלית במרכאות, אני לא יודעת מה זה, ואני לא חושבת שיש דבר כזה. לכן המצוקה הגדולה שלנו, כי כשאנחנו רוצים לדבר על חילוניות, ושאנחנו רוצים לנסות להבין את התפקיד שלה בעולם, אם יש לה תפקיד שבעולם, אנחנו בעצם, קשה לנו מאוד לדבר עליה בלי דת.
תודה רבה, רם.
אני מעדיף בדרך כלל לא לדבר על חילוניות, אלא לדבר על ציבור החילוני, שיכול להיות שלא יודע איך הוא מגדיר את עצמו, אבל עדיין הוא ציבור. ואני חושב שכמו שאתה אמרת, אני חושב שיש לציבור הזה היום בישראל שתי מחלות קשות, שגורמות לו בעצם להפסיד כל הדרך. ואחת היא הזהות היהודית שלו, זאת אולי המחלה הכי גדולה, שמסבכת אותו מפה עד הודעה חדשה, אפשר לפרט את זה אחר כך. והדבר השני זה באמת הממלכתיות הזאת, זאת אומרת שממש הבריקו לו אותה מגיל צעיר, ובעצם זה אולי הערך המרכזי שהחינוך הממלכתי נותן לאנשים שעוברים אותו, והממלכתיות הזאת היא כשלעצמה ערך נפלא, אבל כשאתה מיעוט, אפילו הייתי אומר מותקף, בחברה שהולכת ונהיית יותר ויותר שונה ממך, כן? ובמקום שבו כבר איבדת כל יכולת להשפיע על השלטון, להמשיך לדבוק בממלכתיות, זה פשוט מסרס אותנו.
תודה רבה, אז בואו נתחיל באמת מהנקודה שבה שניכם סיימתם, ונשאל, האם ניתן בכלל לחשוב על החילוניות הישראלית, או אם לדייק אפילו על החילוניות הישראלית ציונית, מבלי לחשוב על סימנים דתיים יהודיים, מבלי לחשוב על איך היא נוצרה כנגד, או כבעד, או דרך התפיסה הזאת בין השאר, לכן אנחנו כאן בארץ. וזה מוביל לשאלה נוספת, שאולי ניגע בה אחר כך, אם אנחנו מנסים לנקות את החלוטין מכל הסממנים הדתיים יהודיים האלה, האם אנחנו לא בעצם מעודדים התבוללות, והאם זה בכלל דבר רע, אולי התבוללות זאת אופציה ולא איום. אבל בואו נתחיל, איך אפשר בכלל לחשוב על חילוניות ישראלית שהיא לא יהודית? אז רם, אתה רוצה לנסות לאתגר?
תראה, מבחינתי זה כמו חולה שהרופא שלו אומר לו שהוא צריך להתנזר ממתוקים. אז לבן אדם כמוני, במקרה הזה זה מאוד קל. אני לצורך העניין במטאפורה הזאת לא אוהב מתוק. אז אין לי בעיה. אבל יש הרבה חילונים אחרים שכן היידישקייט הזה מדבר אליהם. והמטרה שלי לנסות לגרום להם להבין שזה עקב האכילס שלהם. כי הרי סתם אני אומר, גרעין תורני שמגיע לבית ספר, כן? ממלכתי חילוני, והוא יבוא למנהלת ויגיד לה, תראי, את יודעת, הילדים בבית ספר לא מספיק דתיים, אני רוצה להכניס להם קצת יותר דת לתוך הבית ספר. היא תזרוק אותם מכל המדרגות. גם אם הוא יגיד לה, תראי, הם לא מספיק לאומניים, אני רוצה קצת שהם יאהבו יותר את ההתנחלויות ויותר דברים כזה, גם תזרוק אותו. אבל אם הוא בא אליה ואומר לה, הם לא יודעים מספיק יהדות, אני רוצה לתת להם קצת יהדות, ישר בורקות העיניים, נפתחים השערים, והנה הכנסנו, הנה הסוס הטרויאני נכנס. וזה מצוקה שהיא קונטקסטואלית. אני מסתכל על מצב נתון שבו אני אומר, אם אנחנו רוצים להמשיך עם הזהות היהודית שלנו, ולהמשיך לתת לה מקום גדול, ולאפשר לכל האינטרסנטים סביבנו, שמנסים לדחוף לנו אותה בתור הזהות המרכזית שלנו, אם אנחנו נמשיך לעשות את זה ככה, אנחנו נגיע לאובדן. ולכן זאת הכרעה קשה מאוד, אולי בלתי אפשרית יגידו, אבל זה הכרעה שאנחנו חייבים לקחת.
יוכי.
אז תכף נגיע לשאלת ההכרעה, אבל אני חושבת שעצם ההתייחסות לדת או לסמנים דתיים, או מה שקראת היידישקייט כמחלה, זה חלק מהמחלה, אם נמשיך במטאפורה שלך של הנאורות, זה חלק מהמחלה שחשבה, או של מחלה זה מילה קשה מדי בשביל זה לדעתי, אבל זה חלק מהבעיה של העידן של דור ושני דורות לפנינו בעולם המערבי, בחלק מהעולם המערבי, שחשב שנצליח להתפטר מהדת, נקרא לזה ככה. ולא לקח בחשבון את הצורך של האנשים בהשתייכות, בקהילתיות, ברגש, בכל הדברים האלה שהדת נותנת מעבר לאמונה באלוהים ומעבר רק לשאלות הגדולות, התיאולוגיות הגדולות, אלא גם מה היא נותנת לחיים שלנו. אז אני כן אוהבת מתוק, ואני גם זקוקה לו, גם כשאני לא אוהבת אותה, אני זקוקה לו לפעמים, לדבר הזה. ואני חושבת שהמציאות מראה, לא רק בישראל, שאנשים זקוקים לזה. אנשים זקוקים לזה ולסוגים שונים של זה. הרי יש עלייה גדולה לא רק בדתות הממוסדות, אלא בכל מיני סוגים, ואדם אתה יודע את זה יותר טוב ממני, בכל מיני סוגים של אמונות שונות ומשונות, שנותנים לאנשים משמעות. כי מה שקרה בעקבות הצלחת החילון, ותכף אני אגיד על זה מילה, זה שאנשים מחפשים הקשר, משמעות, דברים שמחברים אותם לקהילה, דברים שמחברים אותם לדברים יותר גדולים מהסובייקט והאינדיבידואל. ולכן אני חושבת שאנחנו צריכים להתפטר מהמחשבה שאפשר להיפטר מזה. זה באופן כללי. ולגבי ישראל, לגבי מה שאתה אומר, אני חושבת שאם זה אפשרי מה שאתה מציע, אני לא בעד זה, אבל אם זה אפשרי מה שאתה מציע, זה שינוי מוחלט של המדינה הזאת, ולפתוח את כל השאלות הגדולות ולשאול את אותם, נגיד, לצורך העניין, חילונים, ליברליים, האם הם מוכנים לוותר גם על חוק השבות? והאם הם מוכנים להתפטר מכל הסממנים היהודיים של המדינה הזאת, ולעשות פה מדינת, לא משנה אם נקרא למדינת כל אזרחיה, מדינה בשם אחר, לכל תושבי האזור הזה, על בסיס שוויון וכו' וכו'. זאת שאלה הרבה יותר גדולה.
והתשובה שלה היא לא. הם לא יכולים. הם לא מוכנים, ובגלל זה אנחנו יורדים למטה כל הזמן. כאילו, זה בדיוק הבעיה. הבעיה שלנו, כן, יש לנו בעיות דמוגרפיות של עליית חרדים, יש לנו מיעוט משיחי קיצוני שדוחף אותנו למקומות, יש לנו הרבה בעיות, כן? אבל כשאני מסתכל, אני אומר, אין לנו אפילו את הכלים לפתור בעיניי את הבעיות שלנו, כי אנחנו לא מבינים עד כמה הסכסוך הוא עמוק בתוך הזהות שלנו. אז אם את שואלת אותי פרגמטית, האם החילונים הישראלים יסכימו לוותר על היהדות שלהם? אני חושב שלא. האם זה טוב שכך? אני אומר, זה אסון. האם אפשר אגב להיפטר ממנה באופן כללי, במוחלט? כנראה שלא, וגם אולי לא צריך. אני תמיד אומר, הייתי פעם באיזה פאנל עם איזה בחורה מהרטמן או משהו כזה, שאמרה, יהדות היא אמא של כולנו. אז אחד מהקהל הצביע, אמר, סליחה, אולי זה אמא שלך, לי היא מקסימום דודה רחוקה. ואני אמרתי, וואלה, זה מודל שאני אוהב, מודל הדודה הרחוקה, אני קורא לזה. בסדר, היא חלק למשפחה, אי אפשר להיפטר ממנה, אי אפשר לשכוח אותה וזה, אבל היא לא חייבת להיות כל כך נוכחת בחיים שלנו. כי היהדות זה לא סתם, זה לא אפילו שאלה של מקום הדת. אני חושב שאנחנו מתעסקים פה, ופה אני מתחבר למשהו שאת אמרת, לא יודע אם אמרתי זה מולי, אבל אני לא יכול שלא להסכים יותר, על הקטע שכל חילוניות היא תוצר של הדת שממנו היא נוצרת. והדת שלנו היא דת מזעזעת, מבחינה זאת היא להיות חילונים בתוכה, כן? מכמה סיבות, סיבה אחת שהיא נדחפת לכל מקום, זאת אומרת, היא חייבת להגיע לכל פינה, אין שם סקולום, כן? כמו בנצרות, אין מרחב שהוא מראש חילוני, אז אנחנו צריכים להתמודד עם ההשפעות שלה בכל פינה בחיים שלנו. דבר שני, אני אומר בזהירות, קצת אולי מפשיט, אבל בגדול, אין בה גאולה אינדיבידואלית. הגאולה היא קודם כל גאולה של כל עם ישראל, כן? ואז זה אומר שדתיים בעצם מכוח הרצון שלהם להגיע לגאולה, רוצים גם לגאול אותנו. זאת אומרת, הכפייה הדתית היא בילט אין בתוך המודל היהודי הזה. והדבר השלישי, כמובן, שוב, משפיע עלינו אולי רק בצורה מאוד עקיפה, וזה שזה דת שבמשך 2000 שנה, עיקר כוחה ועיקר יכולותיה הייתה ביכולת ההתבדלות שלה מאחר, שכמובן וזה היה כרוך בשנאת האחר, בהתגזנות על האחר, בעליונות על האחר, בפיתוח הדברים האלה. וכשאתה לוקח דת כזאת שהיא כל כך מתמחה בהתבדלות, ואתה הופך אותה לדת המדינה שלך, נוצר מה שנוצר פה.
יוכי, אני בטוח שיש לך הרבה מה להגיד על זה, אפילו לי יש הרבה מה להגיד על זה, אבל אתה בעצם אומר שזו דת שהתמחתה בגאולה קולקטיבית, או באיזושהי הרחקה של
גאולה קולקטיבית. התמחתה בהתבדלות.
בסדר גמור, אבל דיברת קודם שאין לה את הגאולה האישית.
יש בה גם את הנושא של גאולה
קולקטיבית. אז הנה, מה שהחילוניות עשתה, הציונות, החילוניות, זה לקחה את הקונספט הזה של גאולה יהודית בעתיד הרחוק, שמה אותו בתוך ההיסטוריה, וחילנה אותו בצורה מאוד חזקה, זאת אומרת, במובן מסוים.
ניסתה לחלן.
אז קודם כל לגבי מה שאמרת רם, הבעיה שלנו זה לא הדת, הבעיה שלנו זה הפוליטיקאים של הדת, הבעיה זה השימוש שעושים בדת. יש בתוך הדת היהודית, כמו בהרבה דתות אחרות, המון דברים. להכליל מה זה הדת היהודית, זה כמו שהכלילו כל החילונית או כל החילונים. זה יש המון דברים, המון התפתחויות. יש דברים נפלאים וטובים, ויש דברים לא טובים. ויש אנשים שמשתמשים בזה לכאן ולכאן.
לא הצלחנו לשרוד 2000 שנה, בגלל שאנחנו מאמינים כל כך שכל אדם נברא בצלם וכל בני האדם שווים. לא היינו שורדים ככה. שרדנו בגלל ההתבדלות. אז נכון, יש כמו בכל מסורת, יש הכל מהכל, אבל יש את הגורם הדומיננטי.
לא יודעת, מה שאתה אומר, מה שאני מסכימה עם מה שאתה אומר, שהריבונות, זאת אומרת, הקמת המדינה, הציבה בפני הדת, של דתיות, שאלות חדשות, באמת, על מה אנחנו שמים עכשיו את הדגש, האם אנחנו ממשיכים לשים את הדגש על ההתבדלות ועל העליונות היהודית, כמו שאנחנו רואים בזמן האחרון, שזה דבר היום ונורא, אבל זה קשור ללאומיות, זה לא קשור לדתיות. אנשים כמו בן גביר, הם לא דתיים בעיניי, הדת זה לא העניין אצלם, העניין אצלם זה הלאומנות, וסמוטריץ' ואחרים. והשאלה הגדולה, באמת, מה לעשות עם הריבונות, לאן לקחת את הדת הזאת, שבאמת נבנתה ב-2000 שנה האחרונות, כי הייתה זקוקה להיבדלות ולכל הדברים שאמרת בשביל לשרוד, אבל היא גם פיתחה דברים אחרים ומאוד מאוד יפים.
זה לא נשמע כאילו אנחנו מדברים על עידן פוסט-חילוני, זה נשמע כאילו אנחנו בעידן מאוד מאוד דתי. מה לגבי הפוסט-חילוניות?
הפוסט-חילוניות זה מושג שהוא יכול להסביר לנו הרבה, הוא גם יכול מאוד לבלבל אותנו. ואפשר להבין אותו בהרבה מאוד צורות. אפשר להבין אותו במובן של פוסט-חילוניות, במובן של אנחנו נמצאים בתקופה של אחרי החילוניות, והנה חזרת הדת בכל מקום וכו'. זו הצורה מאוד פשוטה להבין את זה. פשטנית קצת בעיניי, וזה דרך אחת, דרך של זמן. דרך אגב, יש כאלה שמבינים את זה הפוך, להגיד פוסט-חילוניות, אנחנו בתקופה שאומרת שבעצם החילון ניצח, והחילון נמצא בכל מקום שאנחנו נמצאים בו, בעצם. התופעה הזאת שהתחילה לפני 500 שנה של תהליכי החילון, בעצם הגיעה למיצוי, הכלכלה מחולנת, המדע מחולן, המוסדות הבריאות שלנו מחולנים, הכל מחולן, ובתוך ההוויה המחולנת הזאת, יש איזשהו צורך מחודש בדת, במשמעות, בטרנסנדנטיה, בכל מה שדת נותנת, ובתוכה יש אנשים שעל הבסיס המחולן, כולל אנשים דתיים, בעצם חיים דתיים, אבל זה חיים דתיים מסוג אחר לגמרי מלפני החילון. זאת אומרת, האופק הזה של החילון השתנה לחלוטין. זה דרך אחרת להבין את הפוסט-חילוניות, שבעיניי היא דרך מאוד מוצלחת, היא מאוד מאתגרת החילוניות, תכף אני אסביר למה. אבל יש עוד תפיסה, ואני חושב שנגענו בה מקודם קצת, וזה העניין של להגיד פוסט-חילוניות במובן של, הנה, בעצם התיאולוגי חזר. הדבר הזה שניסיתם לעשות, החילון היה בעצם איזשהו מהלך, שבעצם החלפנו את ריבון עולם בריבונות, בריבון שהוא בהתחלה המלך, ואחרי זה העם, ועכשיו חוזר אולי עוד פעם לסוג מסוים של שליטים כאלה, אבל זה אותם מושגים, חושבנו באותם מושגים, ובהקשר הישראלי והיהודי זה נורא פשוט לראות את זה גם בתוך השפה, כן? יש לנו כנסת, יש לנו גאולת הארץ, יש לנו ירידה מהארץ, כל המונחים האלה מאוד מאוד דתיים. אבל אני רוצה לחזור להסבר הזה שמדבר על זה שתהליך החילון בעצם מושלם, הפילוסוף צ'ארלס טיילור, פילוסוף קנדי, עוסק בזה הרבה מאוד. הוא טוען שתהליך החילון בסופו של דבר הוא שלם, בכל העולם, בכל ההקשרים, כמו שאמרתי. הדבר הזה מאתגר את החילוניות. למה? כי הרבה קבוצות שלא היו קודם בתוך העולם הזה של החילון, בעצם מבקשות עכשיו את חלקת אלוהים הקטנה שלהם. חלקת אלוהים זה לא ביטוי טוב פה, אבל...
למה? זה מאוד.
את החלקה שלהם, בתוך זה, הם אומרים, הנה, אנחנו באים לאוניברסיטה. רציתם שנהיה לנו השכלה כללית, אנחנו באים לאוניברסיטה, בבקשה, תנו לנו הפרדה, לימודים בהפרדה מגדרית. אז איפה הפלורליזם שלכם שאתם אומרים עד כאן? אז זאת אומרת, דווקא כי החילון שלהם, כי החיפוש אחר מיצוי עצמי וכל הדברים האלה שקשורים לאינדיבידואליזם חילוני וכל הדברים האלה, דווקא כי הוא מצליח, אבל הוא לא הולך עד הסוף, כמו שאולי אותם חילוניסטים רצו פעם, הם לא באמת מתחננים, אבל הם אומרים, אוקיי, עכשיו תיתנו לנו את הדבר הזה שאתם מבטיחים שהוא נמצא. ופה החילוניות בבעיה לשאול מה הגבולות של עצמה. אנחנו את אותה תופעה, דרך אגב, רואים בהרבה מאוד מקומות בעולם. הצרפתים, שאתה מכיר אותם טוב רם, היה טוב מאוד אחרי על ה-ICT שלהם, עד שהגיעו המוסלמים.
שניכם במידה מסוימת ובאשמתי, מדברים על חילוניות ועל דתיות, או לפחות אפשר לתפוס את זה ככה כמשהו קצת מונוליטי. עכשיו, גם בין שתי הקבוצות האלה, או בין שתי התפיסות האלה, וגם בתוך כל אחת מהם זה מנעד מאוד מאוד רחב. אני לא צריך לספר לשניכם שאידיאולוגיות חילוניות עשו נזק עצום במהלך המאה ה-20, והן היו חילוניות מאוד. ובוודאי יש חילוניות אתאיסטית, ויש חילוניות פחות אתאיסטית. אני מאוד אוהב את הנתון שאומר שבישראל, אחוז האנשים שמאמינים באלוהים, קצת יותר קטן מאחוז האנשים שמאמינים שהוא נתן לנו תורה מסיני. אז זאת אומרת, יש אנשים שמאמינים שאין אלוהים והוא נתן לנו תורה מסיני.
אז אדם רב קורת.
כן, עכשיו, החילוניות מתפרסת על מנעד מאוד רחב, ודתיות ודאי מתפרסת על מנעד מאוד רחב, גם דתיות יהודית, גם דתיות יהודית בארץ ישראל. אפשר בכלל לדבר על הפרדה באיזושהי צורה?
בעיניי זה הכל טקטיקות מחקריות, כלומר, כן, יש יתרון מסוים בלדבר על ספקטרום אחד גדול, אבל יש בו גם הרבה חסרונות. בין היתר חסרונות זה שהוא מפספס את העובדה שאם הסקאלה היא 0 עד 100, אם יש גוש גדול ב-10 וגוש גדול ב-80, אז אולי הם שניהם על הספקטרום, אבל הם מאוד מאוד שונים זה מזה. אז אני מאוד לא אוהב את הדיוני ספקטרום האלה, כן, הכל ספקטרומי, ושום דבר הוא לא מונוליטי ולא כלום, ועדיין יש ציבור שנרצה או לא, למרות שאני חושב שרובו, אני לא הייתי מגדיר אותו כחילוני, הוא קורא לעצמו ציבור חילוני, ואני מתייחס לזה ברצינות. מתייחס לזה ברצינות, ואני מנסה להבין למה הציבור הזה הוא כל כך כושל בכל דבר שהוא עושה חוץ לביתו. ולכן אני פחות מוטרד, גם אני לא, העיסוק שלי הוא פחות אקדמי, הוא של שינוי חברתי, אז אני פחות מוטרד מהשאלה של האם אני עושה פה איזושהי הפשטה, פה אני עושה איזו הכללה מיותרת או משהו כזה, כי אני בסך הכל מנסה לראות תמונה גדולה ולראות מה הבעיה בה, ואיך זה משתנה. ואגב, מבחינה הזאת, יוחן, אני כמובן מאוד מסכים לניתוח שלך, ואני רואה את עצמי כחילוני שנאלץ להיאבק בסביבה פוסט-חילונית. אם הסביבה לא הייתה פוסט-חילונית, אז אני לא הייתי צריך להיאבק. כן? כי עכשיו, האם אני סוכן של הסדר הישן, או האם אני מנסה לייצר חילוניות אחרת, זה כבר אפשר להתווכח, אבל זה בפירוש שם אני נמצא.
אבל לא הייתי רוצה, אפילו לשיטתך, שתעשה או נעשה, נגיד, כן, המאבק החילוני יעשה את אותם טעויות שעשו הדור שלפנינו, ורציתי להגיד שהורינו, במקרה הזה זה לא הוריי שלי, אבל האלה שהיה להם הורים מאוד מחולנים, שעשו מאבק שבעצם לא לקח בחשבון את הדברים האלה שדיברנו מקודם, את הצורך של אנשים בטרנסנדנטיה. זאת אומרת, אני אומרת, בוא נחשוב על חילוניות רכה יותר ומכילה יותר, לא מתוך איזה נקודת מוצא נחותה, אלא מתוך הבנה שאין פה איזה משחק סכום אפס, מתוך הבנה שיש את המורכבות הזאת. הרי הדיכוטומיה הזאת בין דתיות לחילוניות שייכת לעולם באמת, לעולם שעבר כבר. זה קצת כמו הדיכוטומיה גבר אישה, ונכון, הדיכוטומיות שהמודרנה מאוד אהבה. אתה לא תחזור עכשיו ותגיד, בואו נחזור לדיכוטומיה הזאת, בואו נדבר רק על נשים, ורק מה נשיות, ורק זה, וכל משהו לא נשיות. אני מבין שזה יותר מורכב, אבל זה לא מעניין אותי. אנחנו מבינים שזה באמת יותר מורכב, אז בוא, אם אנחנו חוזרים לדבר על נשיות, בוא ניקח בחשבון שזה משהו יותר מורכב.
אז אני רואה בדיוק הפוך. אני הטעות הגדולה ביותר שעשתה התנועה הציונית, זה שבמקום, כמו שהיו כמה שהציעו לה, לדחות את האתוס הדתי, היא הלכה וחיבקה אותו מתוך איזה נאיביות שהיא בטח תצליח לחלן אותו וכן הלאה וזה. והחיבוק הזה הוא מה שהורג אותנו היום. כי אני בניגוד אלייך, אני לא אוהב את הגישה הזאת של הדת היא בסדר, רק אם שמים עליה לאומנות היא פתאום נהיית לא בסדר. לא קונה, זה בטח לא בישראל. ישראל היום כל מה שעובד זה ההלחמה הכל כך חזקה הזאת בין דת ללאום, בגלל שהניצנים האלה של לאומנות הם מתבססים על היסטוריה ארוכה של שנאת גויים ועליונות והתבדלות וכל הדברים האלה. ואי אפשר לחמוק את זה. זאת אומרת, כאילו זה חלק כל כך אינטגרלי מהיהדות, שאי אפשר להגיד, לא, היהדות היא בסדר, הדת היא בסדר, רק עכשיו הלאומנים האלה, אוי אוי אוי, מקלקלים אותה. אני פשוט לא קונה את זה. אני חושב שאנחנו לא יכולים להבין את הלאומנות הישראלית, בלי להבין שהיא לאומנות דתית. שזה שונה מלאומנות חילונית, שאני גם לא אוהב אותה, כן? כמו אני מסכים איתך לך, החרדים, שהיו גם תופעות חילוניות שלמות, שאוי ואבוי, שזה מה שקוראים חילונים. אני מבחינתי, אם אתה חילוני, אבל לא הומניסט וליברל, אז... טוב, תהיה חילוני, מה זה לא מעניין אותי, אתה לא בצד שלי. אז אני חושב שזה בדיוק הדבר הזה. עכשיו, את אומרת, כן, הנאורות הזניחה את הצורך הזה בטרנסדנציה, בסדר, נטפל בזה, רק שקודם כל נבין קודם כל עד כמה החיבוק הזה של הלאומיות שהביאה הציונות, שהפכה ללאומיות, עם הדעת, הוא כל כך קטלני, הוא קטלני ליכולת שלנו להתארות בעמי הסביבה, הוא קטלני ליכולת שלנו לחיות בארץ עם ערביי ישראל, הוא קטלני לרעיון שיש חילונים שהם אזרחים סוג ב' במדינה יהודית, כלומר מדינה דתית.
מי החילונים שהם אזרחים סוג ב'?
אני, את, כולם.
אני חושבת שיש פה פלסטינים שהם אזרחים סוג...
הם סוג זין, עזבי, זה... לא, הם בכלל... רגע, אנחנו מסכימים... לא, סליחה, אני חושב שאנחנו מסכים שקודם כל, הפיל הכי גדול של היהדות היום, זה שזה אחלה אמצעי כדי לייצר פה חברה דו-מעמדית. יש יהודים ויש לא יהודים. זה א', זה אנחנו מסכימים. אני טוען... רגע, שנייה, זה מלכתחילה. אני רק אומר שיש עוד שכבה, שגם בתוך המעמד העליון, כן? בתוך המעמד העליון, ברגע שאתה מבסס את הכל על הדת, והחילוניות היא בסך הכל איזה מין, אתה יכול להיות רק שחקן משנה בדרמה הזאת, אז אתה בעצם גם אתה הופך לשחקן שווה, כי יש כל כך הרבה דרכים.
אבל שוב, רם, אני לא יודעת מה אתה, קודם אמר חילוניות וחילוניות, אני באמת לא יודעת על מה אתה מתכוון. אתה אומר, לא רוצה לדבר על חילוניות, אני רוצה לדבר על הציבור החילוני, אבל אתה בעצמך יודע שהציבור החילוני, המנהגים שלו מאוד שונים אחד משני. אנשים שמגדירים את זה מסורתי, אתה מותר לתת תקן של חילוני?
לא, מסורתי
זה גם לא טוב?
לא טוב, זה אחר. חילוני, מסורתי, דתי, חרדי.
אוקיי, אז שוב, אז אתה קובע כללים, מי נכנס, ומעט מאוד אנשים לדעתי ייכנסו לגטו שלך.
לא,
רגע,
חשוב לי להגיד, יש אנשים שמגדירים את עצמם כמסורתי.
אבל רם, גם ליוחי חשוב להגיד, אז שנייה, בבקשה.
לא, תסכימה עם זה.
ברור, אני לא מסכימה כל כך עם הגדרות, והצורך הזה לדחוף אנשים להגדיר את עצמם מה אתה. כי ברגע שאתה מגדיר את עצמך מה אתה בהקשר החילוני, שוב, אני אומרת, אתה חוזר לאיזה 10 דיברות כאלה. אז אם אני חילונית, אז אסור לי למול את הבן שלי, כי זה נכון, זה דבר לגמרי פגני וכולי וכולי, לשיטתך. או אם אני חילונית, אסור לי, לא יודעת מה אני צריכה. אני לא רוצה לשים את החילוניות וגם את הדתיות בתוך הסד הזה שוב. אני חושבת שאנחנו צריכים להיפטר מהסד הזה. אני כן חושבת שיש מאבקים ראויים מאוד, שבחלקם אתה שותף מאוד, ובשלוש של כפייה דתית והקשרים כאלה. דרך אגב, יש הרבה מאוד דתיים שמתנגדים להם גם. זאת אומרת, זה לא קשור, זה קשור לפוליטיקה הבעייתית שלנו בהקשרים האלה. אני גם רוצה להגיד שאנחנו צריכים להפסיק לחשוב כל הזמן כשהצרות שלנו, ואתה יודע את זה, הן הצרות היחידות בהקשר הזה. בכל העולם מתמודדים עכשיו עם הבעיה הזאת, גם במדינות שיש בהן הפרדה חדה מאוד בין דת ומדינה, מתמודדים עם השאלות האלה, מה לעשות עם הדת במרחב הציבורי. תראה מה קורה בארצות הברית, כל מילה מיותרת, כן? ותראה מה קורה בצרפת, וכן, וטורקיה מכיוון אחר, זאת אומרת, הודו, כל המדינות האלה שהן מדינות חילוניות, בחוקות שלהם, שלנו אין את הדבר הזה אפילו, מדינות חילוניות בחוקות שלהם, ויש הפרדה וכל זה, זה לא עובד. כשהמדינה היא לא הומוגנית, זה לא עובד יותר. ולכן, המחשבה שהרבה פעמים שנשמעת שרק אם תהיה הפרדה, ורק יהיה חוקה, ותהיה הפרדה וזה, תפתור את כל הבעיות, היא לא תפתור את הבעיות.
קודם כל, אי אפשר שתהיה הפרדה דת ומדינה, כי בשביל זה קודם כל צריך להפריד את היהדות מהמדינה. כלומר, שזה לא תהיה מדינה יהודית, אחרת לא יהיה בחיים...
זה בכלל אופציה ריאלית?
לא, אני אמרתי, אני לא מדבר על אופציות ריאלית, אני אומר על מה צריך, אני לא מדבר על מה אפשר לעשות. דבר שני, את יודעת...
איפה מדינה? איפה יש מדינה כזאת?
שנייה, זה בעיה כללית, אבל כמו שאת אמרת כל כך יפה קודם, גם חילוניות היא תוצר ספציפי של דת ספציפית, כלומר, החילוניות הישראלית... ללכת לשיטתך ובצדק, היא סיפור שונה. לכן, יש מה ללמוד גם מהבעיות שמסתובבים איתם בעולם, אבל אני מתרכז בשאלות של הבעיות הספציפיות שיש לי, כחילוני יהודי, שאין לחילונים בטח לא בנצרות. אולי באסלאם זה משהו אחר, אי אפשר לדבר על זה.
באסלאם זה דומה יותר.
אי אפשר, כן, אז אי אפשר לשחק את המשחק הכפול הזה. כן, יש בעיה גלובלית לחילוניות, וכולנו יודעים ממנה, והיא חלק מהבעיה שלנו, רק לנו על זה יושב משהו הרבה יותר גדול, כי בכל זאת, להתמודד עם בעיות של פוסט-חילוניות, כשאתה במדינה שמוגדרת כחילונית, ולא כמדינה יהודית, כלומר דתית, זה רמה אחרת. עכשיו, לגבי הפרקטיקות והכל, אני עוד פעם אומר, החילונים, רוב החילונים היום במדינת ישראל, אני עושה בשיעור שלי, אני תמיד אוהב לעשות מטריצה ולהגיע למסקנה שבעצם כל החילונים במדינת ישראל, או רובם הגדולים, בעצם אפשר להגדיר אותם לא רק בתור דתיים, כן? אין לי ויכוח איתך על זה, כן? אני רק מסתכל ואני אומר, יש פה ציבור. הוא מנסה לקרוא לעצמו הציבור הליברלי, אבל זה גם כן איזה סוג של יופמיזם כזה, כי בסוף כולם שם חילונים, תהיה שם תמיד איזה 2.5 דתיים ליברליים שבגללם מנסים להגיד. יש פה ציבור שמגדיר את עצמו קודם כל כחילוני, חילוני ליברלי וכן הלאה, והציבור הזה במצוקה. כשאני מסתכל על הציבור הזה, אני חושב שהמצוקה שלו, היא כי הוא לא מבין מה גורם למצוקה שלו. וכמו שאמרתי, מה שגורם למצוקה שלו זה שני דברים, זה הממלכתיות שלו והזהות היהודית שלו. וזה מה שאני רוצה להתמודד, אני כמעט לא מתעסס עם השאלה של דת, אני מדבר על זהות יהודית, כאילו זה האויב שלי.
לא חושבת שזה האויב בשום צורה, אני חושבת שאופן ששוב, הרבה מהאופנים שבהם זה מתבטא היום במדינה, זאת בעיה קשה מאוד, בעיקר בכל מה שקשור למה שאתה קראת נכון, עליונות יהודית, תפוסות של עליונות יהודית.
אני רוצה לשאול שאלה שאני חושב שגם מתחברת לנקודה שיוכי עלתה עכשיו, וגם נקודות שאתה מעלה כל הזמן. לתפיסתך, החילונים בישראל אומרים, אנחנו מגזר, אנחנו צריכים לדאוג לאינטרסים שלנו כמגזר, ואנחנו נוטשים את הממלכתיות. אין יותר ממלכתיות, אין יותר שבט. בטח בישראל בימינו, שבה המושג הזה, לא המושג של ממלכתיות, כמו מושג העם, נהיה מושג שזה משהו אחר, נהיה כל כך משמעותי. אתה לא זונח את השדה בדיוק לאותם אנשים שאתה חושב שהכוחות שלהם הם הכוחות הכי משחיתים. זאת אומרת, אני אומר, אני לא משחק יותר את המשחק הממלכתי, לא משחק, אני דואג לאינטרסים שלי, אני זונח את הזירה הזאת בכלל, ובמדינה שמזהה את עצמה כמדינה יהודית, זה לא אומר שאתה מוציא את עצמך לחלוטין מן הכלל, ומזניח אותו לאנשים אחרים?
תשמע, אני לא יודע איך להתמודד עם השאלה הזאת, המדינה הזאת היא מגזרית מפה עד הודעה חדשה, יש רק מגזר אחד, שלא רוצה להכיר בזה שהוא מגזר, שמפחד מהמגזריות, והוא הממלכתי היחידי. הציונות הדתית לא יודעת לשחק משחק מגזרי, או החרדים לא יודעים לשחק משחק מגזרי, הם מגזרים והם עושים את זה. יש פה מודל פשוט מטורף, שבו מגזר אחד, שפעם באמת היה בשלטון, אבל הוא, מי זוכר את זה, כן? מתי זה היה? הוא עדיין חושב שהוא, כמו שאתה הגדרת, הוא מחזיק את המדינה, והוא מחזיק את העם, וכולם יכולים, וגולדקנופ וסמוטריץ' וכולם יכולים לחגוג על חשבונו, ולא אסור לזנוח את העסק הזה, כי אם הוא יזנח, אז כל המסכנים האלה שיושבים עליו ייפלו. אני חושב שקודם כל, התזה הזאת היא כבר מסבירה למה המחאה הזאת לא הצליחה ולא תצליח לעולם. אתה לא יכול להיות מוחה ממלכתי, אוקיי? אתה חייב להבין שאתה מגזרי ואתה נלחם בשביל הזכויות שלך, ואתה נלחם במדינה שהולכת ונהיית יותר, לא, אפילו לא חושב פוסט חילונית, יותר ויותר דתית, אני חושב, בצורה מאוד משמעותית, ואתה חייב להבין שזאת המציאות שאתה חי בה. אתה לא חי במציאות שבה עוד יומיים אנחנו נהיה חילונים לגמרי כולנו, אז אתה חייב שהשמירה על החילוניות שלך תהיה הרבה יותר מיליטנטית, תהיה הרבה יותר אמיצה, וכן, היא תהיה כזאת שאומרת, תשמע, אם כולם פה מגזרים, אני לא מוכן להרזיק את כולם על הגב שלי.
אתה לא יכול להגיד שאני לא מרים לך להנחתה, יוחי, בבקשה.
אז חלק מהבעיות של החילונית, או הציבור החילוני, כמו שאתה מגדיר אותו, ואתה מסכים איתי שהוא מאוד 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 קטן, לפי הגדרות שלך, באמת שהוא...
הוא לא קטן מאוד.
לא, אתה אומר, כל מי שקצת זה, אז הוא לא נכנס לקטגוריות.
בסדר, רגע, שנייה.
הציבור הזה, בעיה שלו, כמעט הטרגדיה, אני לא יודעת אולי איזו מילה דרמטית מדי, הוא שבאמת החילוניות הייתה שקופה, עד לפני דור, נכון? או עד לפני אפילו 20 שנה. החילוניות הייתה שקופה. זה היה נראה מובן מאליו, במובן, זה לא משהו שצריך ללמוד אותו, זה לא משהו שצריך לדבר אותו, זה לא משהו שצריך לחשוב על הזהות שלו, כי זה המים שכולנו שוחים בהם.
זה הדוקסה.
כן, בדיוק. עכשיו, היא לא שקופה. ושנינו, אני חושבת, אומרים את זה, אוקיי, היא לא שקופה. השאלה, מה מפה ועלה? האם מפה ועלה להתחיל לחשוב שאנחנו נתנהג כמו דתיים, שאומרים מה כן ומה לא, ונלחם ונהיה נורא נורא מגזריים, או שנבין שהחילון, כמו שאמרנו, הצליח מאוד, הוא נמצא בכל מקום, ואת הרעיונות האלה שנמצאים בתוך העולם ההומניסטי, כמו שאתה קורא לו, צריך ללמד אותם, צריך לתת להם מקום, צריך, פה בתוך הציבור החילוני הזה שאתה מדבר עליו, לא ללמד רק לימודים ריאליים ו-700 נקודות במתמטיקה, ותחיל לעשות תואר ראשון במדעים כבר כשאתה בכיתה ג' וכו' וכו', אלא ללמד באמת את הטקסטים, את החומרים, את העולם הידע, עולם הדמיון, כל הדברים האלה שזנחנו מאוד בלימודים ההומניסטיים, בדרכנו להפוך לעומת הייטק, וכדי שיהיה מה לעבוד, כדי שיהיה בסיס, כדי שיהיה, כן, הריקנות הזאת, שגם טיילור מדבר עליה, שנוצרה בעקבות התפתחויות המודרנה והקדמה והטכנולוגיה וכל זה, שמה שנשאר זה אני ואני והטיק טוק שלי וכו'. אנחנו צריכים לתת במקום זה דברים לאנשים שידעו איך לשאול את השאלות הגדולות, ושיהיה להם איפה לקחת את התשובות גם לשאלות האלה, שיהיה להם איזשהו ספרייה, מקור ידע, לעבוד איתו, שהיום זה לא נעשה מספיק, אני יודעת שאנחנו מסכימים על זה, אני יודעת, אבל לי מפריע, תסלח לי שאני אומר לך, אני יודעת שזה לא אתה אישית, אבל התפיסה הזו של ההתנסות, שאנחנו מבינים בדיוק מה נכון, איך נכון לחיות יותר טוב, מהדתיים בוודאי, והממסורתיים גם, אני אומרת, בוא נהיה בתפיסה של חינוך כולל סביב השאלות האלה, לא בתוך המגזר.
לא, רגע, אני חייב לענות על זה, כי זה בדיוק...
אין בעיה, אבל תעשה את זה בקצרה, כי זמננו כבר נגמר.
זה בדיוק החוסר התנסות שלי וההתנסות של כל אלה הממלכתיים שחושבים שהם רק, אם הם רק ילמדו את כל הבורים האחרים ברזי האומניזם וכן הלאה, אז הכל ייפטר.
לא, אני לא חושבת שהכל ייפטר.
אני בדיוק הפוך, אני יוצא מתוך הנחה שאני כנראה לא יכול להזיז את הגלגל הענק הזה שהולך נגדי. ואני, המינימום שיעשה זה לפחות ללמד את הילדים שלי, כי גם הם לא לומדים כלום.
נכון.
Okay? אבל זה בדיוק העניין, אני לא מתנסה, שהם ילמדו מה שהם רוצים. אני את הילדים שלי רוצה ללמד, כדי שהם ייצאו קרובים יותר למה שאני רואה כערכים.
אבל הם חיים פה, הם חיים במזרח התיכון, במזרח התיכון הזה, אנשים ברובם טוב? מסורתיים, קשורים למסורות שלהם בצורות שונות, ורוצים את זה ורוצים להישאר שם.
אז בגלל שליוחי את המילה האחרונה, אנחנו נעבור עכשיו לסיכום לפינת השאלה הלא זהה. ובפינה הזאת, כל אחד מכם יכול לשאול את הצד השני שאלה אחת, רם, אתה תתחיל.
זה נשאל שאלה שלא ממש קשורה למה שעשינו עכשיו, אבל זה משהו שכבר הרבה זמן בוער לי לשאול אותה, אז הנה הזדמנות. למדתי הרבה מיוחי ומאחרים על תזת החילון שהיום כולם הצליחו להפריך אותה. ואני רק יש לי שאלה אחת קטנה. מי ההוגה שהגה את תזת החילון, שניסח אותה? הרי כשאתה קורא לזה תזת החילון, זה אומר שיש מישהו שפיתח את התזה הזאת, שזאת הייתה איזה תזה, ואנחנו נלחמים נגד תזה שנבנתה בצורה שיטתית על ידי איזה פילוסוף. זאת אומרת, אם יגידו לי, אני יודע מה, מי עסק בנושא של דת כפונקציה חברתית, אני ישר אגיד דורקהיים, או שיגידו מי עסק בדת כהמצאה פסיכולוגית, זה אני ישר אקפוץ לפרויד. יכול שאני טועה, אבל אם אני צודק ואין באמת אבא או אימא לתזת החילון, אז אני חושב שאתם עושים לעצמכם עבודה קצת קלה מדי, כי אתם מפריחים תזה שבעצם אף פעם לא פותחה במלוא הדרה, ולוקחים איזה משהו שהוא, הייתי כמעט אומר, אתם המצאתם, ואחרי זה אתם מפריחים אותה, וזה קצת טוצ'ית.
סימן, שאלה. בבקשה, יוחי.
תודה על השאלה, הרמת לי להנחתה. במקרה, אני אוכל להגיד לך שאנחנו מוצאים במכון ון ליר עוד כמה חודשים, מקראה, של ספר, שהוא בעצם תרגום של המאמרים העיקריים שעוסקים בתזת החילון ובביקורת החילון. זה ממש ככה הקאנון של העיקריים. אתה רוצה שמות? פיטר ברגר, למשל, הוא שם בשבילך.
אבל הוא כבר מבקר אותה.
לא, הוא בשנות ה-60 לא ביקר אותה, בשנות ה-60 הוא המציא אותה, אחר כך הוא ביקר אותה, כי הוא התפקח, כמו שאומרים היום. אבל הוא, מה זאת אומרת? הוא כתב לגמרי, לגמרי, אם אתה רוצה, אבות, הוא לגמרי מאבות תזת החילון. הוא הספיד אותה לגמרי בשנות ה-60. ואז, בשנות ה-90, הוא הסתכל סביב, הוא אמר, לא, מה שכתבתי עליו בעצם מסתבר שזה שייך לקבוצה קטנה של לבנים באוניברסיטאות, פחות או יותר של אוקספורד.
שחילי את המאמר, כי אני
אשלח לך את הספר,
טקסטים של פיטר ברגר, של פיטר ברגר שהוא כולו עסוק בלהפריך.
לא, אז לא, אז לפני כן, בוא נגיד שהוא אקדמאי מאוד יוצא דופן בזה שהוא היה מוכן להודות שהוא טעה בגדול, או שהוא משנה את התפיסה שלו.
ושאלה ממך לרם?
וואו, זו שאלה גדולה, והוא קצת כבר ענה עליה, אבל אני, כל שאני שומעת אותך, אני אומרת, אוקיי, איך אתה מדמיין את המדינה הזאת, או את המקום הזה, לא יודעת איך לקרוא למדינה, נגיד הצלחת. אנחנו מתפטרים מהיהדות, איך זה נראה פה?
אם הצלחנו להיפטר מהיהדות, או שהגרנו, או שעשינו איזושהי אוטונומיה או מדינה חילונית. אין לי שום שאיפות להצליח ברמת ישראל, אני כבר איבדתי את המטרה
מה
הזאת.
מה זה מדינה חילונית?
מדינה, כן, כמו שמדברים, ישראל, יהודה, כל מיני דברים כאלה. הבעיה היא שבשל כל הדברים האלה, צריך קודם כל שיהיה איזשהו שלום אזורי מוחלט. ברגע שיש שלום, אגב... כנראה שלא יהיה, אבל ברגע שיש שלום, ברור לי שאנחנו מתפצלים תוך יומיים. אבל כל עוד אין שלום, אנחנו כנראה לא בטוח שאנחנו יכולים להתפצל, ואז או שנסתגר באיזשהם אוטונומיות מאוד שבריריות, מין גטאות כאלה, כמו שנזכר השם הזה, או שנהגר מפה. אבל שאלה טובה, עכשיו הולכים הרבה ליוון, הולכים לפורטוגל,
יש לו... כי שם אין בעיות עם דת ביוון.
לא קשה, לא, זה לא שלנו, זה יותר קל.
שאלה אחת יוכיחה.
אבל יש בעיות, בקפריסין למשל, יש בעיה אדירה עם דת, יש שם כבר 6 בתי חב"ד, בקהילה הישראלית בקפריסין. זה נורא, אי אפשר לברוח גם לשם.
אני רוצה בעיות שלנו.
תודה רבה לדוקטור רם פורמן, תודה רבה לדוקטור יוכי פישר. בפרק הזה באמת, אולי שמעתם אותי צוחק מדי פעם, זה היה לצחוק כדי לא לבכות, אבל ניסינו לחשוב באמת על איך אפשר לדמיין בכלל אוטונומיה חילונית, האם זה משהו שאנחנו מעוניינים לדמיין, איך זה קשור לקבוצות זהות, איך זה קשור לצורך של אנשים במסורת, לצורך של אנשים בהזדהות עם קבוצה רחבה יותר. ניסינו גם לחשוב קצת על מה זה בכלל אומר להיות חילוני יהודי בישראל, מבלי לראות את עצמך כיהודי.
חילוני ישראלי.
חילוני ישראלי, תודה רבה. והאם הגיע הזמן לתפיסה מגזרית יותר, ואיך אפשר לדמיין ככה את העתיד. שוב תודה ליוכי, ותודה לרם.
תודה רבה.
אני דוקטור אדם קלינורון ממכון ון ליר, מקווה שנהנתם לפחות כמוני. עד כאן להפעם, ונשתמע בפרקים הבאים של יריב ראוי.
יריב ראוי, בהגשת דוקטור אדם קלין אורון. הפודקאסטים של 103 FM.